טוב, נעים להיפגש, רבותיי. למרבה האכזבה, היום אנחנו נמשיך בלימוד הרגיל שלנו. כי ניסו לא דאג לבקש ממני נושא מיוחד.
למה אכזבה?
סתם, סתם, זה נאמר בהלצה, להפך, להפך, אני חושב ש...
זה כבר לא רגיל, זה פעם
צופתי זה.
כן. טוב, ובכן רבותיי, אנחנו ממשיכים בכל מלוא העוצמה במסכת הנדרין, דף צדיק ט' עמוד א', בתוך פרק חלק. ואנחנו בסוגיה של המגלה פנים בצורה שלא כהלכה, והאומר הם תורה מן השמיים. כל הביטויים הקשים האלה, אנחנו בדף צדיק ט' עמוד א', וזה שש שורות לפני סוף העמוד. תניה, היה רבי מאיר אומר, הלומד תורה ואינו מלמדה. דף צדיק ט' עמוד א', צדיק ט' עמוד א', שש שורות מלמטה, לקראת סוף השורה. כתוב כאן, אני שוב חוזר על זה, שהלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת רבי יהושע צבי, בן מרדכי נוימן, שנפטר ביום כ"ח בטבת תשס"ד, מונצח על ידי ביתו שרה וחתתו שלמה מושקוביץ. השם ישמרם ויחיים, אמן. ובכן, אחרי כל הדברים הנפלאים האלה, אנחנו ממשיכים, דף צדיק ט' עמוד א', שש שורות מלמטה בסוף השורה. תניה, היה רבי מאיר אומר, הלומד תורה ואינו מלמדה, זהו דבר השם בזה. מה פירוש הדבר הזה? לומד תורה, הסימן שהיא חשובה לו. אז למה בגלל שהוא לא מלמדה זה נקרא דבר השם בזה? אז זה קשור למהותה של התורה. שהתורה איננה חוכמה, אלא התורה היא דיבור. לכן נקראת דבר השם, לא חוכמת השם. זה נכון שהתורה היא מלאה בחוכמה. אבל התורה עצמה איננה חוכמה במהותה, היא קודם כל דיבור, היא דיבורו של הבורא, וידבר השם אל משה לאמור. יוצא שאם זה דיבור, דיבור זה דבר שצריך למסור אותו. כלומר, אני שומע על מנת להעביר, וידבר השם אל משה לאמור. מישהו דיבר עם מישהו כדי למסור למישהו. וידבר השם אל משה לאמור. זה מהותה של התורה. יוצא לפי זה שאם אדם לומד תורה ואינו מלמדה, סימן שהוא חושב שהתורה היא חוכמה, חוכמה שמועילה לו, אבל אין עניין דווקא למסור אותה לאחרים. וזה טעות חמורה, בגלל שבסופו של דבר, התורה לא שייכת ללומד, אלא היא שייכת לתלמיד שלו. יש בגמרא שני מאמרים לכאורה, מנוגדים, שניהם על רבי אליעזר בן אורקנוס. על רבי אליעזר בן אורקנוס נאמר במשנה שהוא בור סוד שאינו מאבד טיפה, וגם אמרו עליו שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אם כן, לכאורה רבי אליעזר הוא רק מכשיר הקלטה, טייפ ריקורדר, כן? הוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. מצד שני, התלמוד במקום אחר אומר שכאשר רבי אליעזר היה מדבר, היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. זאת אומרת שאפילו רבו לא שמע את זה. זאת אומרת שבעצם הוא אמר את דברי רבו, רק רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר. מדוע? בגלל שהתורה שנמסרת על ידי רבו איננה התורה של רבו. היא רק עוברת דרכו. ולכן לפעמים יוצא שהאדם אומר דברים והוא איננו יודע את המשמעות, את עומק המשמעות של מה שהוא מוסר, הוא רק מוסר את מה שעבר דרכו, עד שבא התלמיד והוא חושף את המשמעות של דברי רבו. ואומרים אצל החסידים שפעם היה רבה שאמר לתלמידו, אני לא התכוונתי למה שאתה מבין מדבריי. אמר לו התלמיד, ומה בכך? עכשיו זה אצלי, זה לא אצלך. כן? ולכן, מי שלומד תורה ואינו מלמדה, בעצם הוא מבזה את דבר השם, את התורה בתור זה שהיא דיבור. זה מורה על החיוניות העצומה שיש בדבר השם, שהדיבור הזה הולך ומתפתח דרך האנשים המוסרים את התורה. לכן אמרו גם שצריך לומר דבר בשם אומרו. למה צריך לומר דבר בשם אומרו? כי אותן המילים כשהן נאמרות על ידי רבי מאיר או כשהן נאמרות על ידי רבי שמעון, זה לא אותן מילים. למרות שמבחינה פורמלית נאמרו אותן אותיות, אותן ביטויים, אבל האישיות שדרכה זה עובר היא הקובעת את האופי של הדבר. לרבי אליעזר היו תלמידים. זה א', זה נכון, ב', לא הבנתי מה פירוש קרב כזה כזבו 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 כזבו, כי זה כתבת את זה באותיות אנגליות. דבר שלישי, נכון שהיו לו תלמידים, יפה, אז מה? מה רע בזה? טוב, עד רבה, זה מצוין.
אז הוא גם מסר את התורה.
בוודאי.
הוא גם מסר את
התורה. אין שום ספק, אבל מה שהוא מסר, הוא מסר בדיוק מה שהוא שמע. כן, זה הכוונה. טוב, רבי נתן אומר, אני ממשיך כאן בגמרא, רבי נתן אומר, כל מי שאינו משגיח על המשנה. מה זה אינו משגיח על המשנה? אומר רש"י, זה שעושה כמו שינה עיקר. זה אותו עיקרון. מה העיקר בתורה? המשנה או המקרא? התורה שבעל פה או התורה שבכתב? אז מובן מאליו שמה שחשוב יותר זה התורה שבעל פה. והתורה שבכתב, עם כל חשיבותה, היא נספחת לתורה שבכתב. אני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאת. תורה שבכתב, למשל, אם מישהו אומר לי, הנה, קח את הספר הזה, זה התורה שבכתב. איך אני יודע שהוא אומר את האמת? כי הוא מסר לי, כי הוא נאמן. זאת אומרת, גם התוכן של התורה שבכתב הוא תלוי במסורת של התורה שבעל פה. יוצא לפי זה שכל התורה כולה היא ביסודה תורה שבעל פה, ויש חלק ממנה שנכתב. כן? כלומר, חלק ממנה הוא תורה שבעל פה השייכת לכלל כולו, ולכן הוא נכתב. אבל בסופו של דבר, התורה היא בעל פה, וידבר השם למשה לאמור. מה שכתוב בתורה שנכתב, קודם כל נאמר לפני שנכתב. כן? וכמו שהגמרא בבבא בתרא אומרת, משה, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. אז זאת אומרת שלפני שהוא כותב, הוא אומר. אז התורה שבעל פה היא עיקר. זה מה שאומר, מי שאומר שהמשנה אינה עיקר, זה דבר השם בזה. רבי נהוראי אומר, כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק. וזה משפט קשה מאוד. מה זאת אומרת, יכול לעסוק בתורה ואינו עוסק? אפשר להבין, האיש הזה יש לו אפשרות טכנית לעסוק בתורה, ואף פעם לא עוסק. זה נקרא דבר השם בזה. אבל אפשר להבין את זה באופן קיצוני לכיוון השני. יש אדם שיש לו דקה ללמוד ולא לומד. ככה הבינו בוולוז'ין וככה מובא בספר נפש החיים. אז בנפש החיים הייתה לו מסקנה שבאמת רוב הפוסקים חולקים עליה. כן, אני מיד בא להרגיע. אבל הוא אומר שכל אדם, אפילו גדול בתורה כמה שיהיה, אבל הוא ביטל תורה 30 שניות, אז הוא חייב קראת. למה? הוא חיבר את דברי הגמרא עם דברי הפסוק. בגמרא כתוב, מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק. נו, אז מי אמר לנו שזה לא הולך על אותם 30 שניות שהוא יכול היה לעסוק בתורה? ולמה הוא חייב קראת? כי כתוב בהמשך של הפסוק, כי דבר השם בזה ואת מצוותו הפר, יקרת תיקרת הנפש ההיא. אז בעצם המסקנה שהייתה מקובלת בוולוז'ין, זה שאדם ביטל תורה כמה שניות, יכול היה לעסוק ולא עסק, הוא חייב קרת. טוב, הדברים האלה הם קיצוניים מאוד, ברור שאי אפשר לקחת אותם כפשוטם. יש פה שאלה, האם העובדה שבתורה שבעל פה יש מחלוקות בין החכמים, אינה מפחיתה ממנה אל מול תורה שבכתב? אני לא מבין. וכי בתורה שבכתב אין מחלוקות? מה זה שני פסוקים המכחישים זה את זה? הנה, הלכה מחלוקת פנימית בתוך התורה שבכתב, שני פסוקים המכחישים זה את זה, עד שבה כתוב השלישי והכריע ביניהם. זה, יותר מזה, המחלוקת בתוך התורה שבכתב היא הונצחה לדורות עולם. לעולם יהיו שני הפסוקים האלה המכחישים זה את זה כתובים בתורה לפנינו. עד רבה, זה שיש מחלוקות בתוך התורה זה מראה שזה דבר חי. אני רוצה פה אולי קצת להסביר פה משהו. אחת מהטענות של ביקורת המקרא זה שהתורה אינה מן השמיים בגלל שאנחנו רואים בתוכה פסוקים שסותרים זה את זה. אבל אני טוען בדיוק את ההפך הגמור. אם התורה הייתה כתובה ללא סתירות פנימיות, זאת הייתה ההוכחה שהיא איננה מן השמיים. למה? כי אם מישהו כותב ספר מדעתו, לא מן השמיים, אז זה ברור שהוא לא יסתור את עצמו. מתחילת הספר ועד סופו יכתוב דעה אחת, אלא אם כן הוא טיפש. ויש להניח שהזייפן הזה, שטוען שהתורה שהוא כותב היא מן השמיים, בוודאי לא יסתור את עצמו. אבל אם התורה היא מן השמיים, הרי היא מצווה מבורא העולם, והעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, מלא בסתירות, גם בלי תורה. אז זה ברור שכשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה שלו, אז היא מבטאת את המתח ואת הסתירות שיש בתוך העולם. אז זה מצוין שיש סתירות בתוך התורה. זה סימן שהתורה מתחשבת עם כל הניגודים שבמציאות, עם כל החיות שקשורה לעובדה שיש ניגודים. יש פה הערה יפה, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילה, כיעקב. אני רואה שהכותב יודע לעשות העתק הדבק מהגוגל, ולהביא פסוק מפורש בתורה שבכתב, מתוך פרשת וזאת הברכה. כל הכבוד. טוב, ובכן, סתם, זה היה ירידה שלי, אבל הכוונה, אני מבין מה מתכוון הכותב. הוא מתכוון לומר שהתורה שבכתב אומרת שיש תורה שבעל פה. זה המשמעות של מורשה קהילת יעקב. רבי ישמעאל אומר, זה העובד עבודה זרה. זה נקרא דבר השם בזה. כן? מה היא משמע? מאיפה לקחת שדבר השם בזה זה עובד עבודה זרה? דתנא דבי רבי ישמעאל, כי דבר השם בזה זה המבזה דיבור שנאמר לו למשה בסיני, מסיני אנוכי השם אלוהיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים וגומר. כן? בוא נגיד את זה אחרת. מה השם אמר בסיני? הוא אמר, אני השם אלוהיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים. זה השורש של כל התורה כולה. אומר הרמב"ן, בפסוק אנוכי השם אלוהיך, תלויות כל מצוות עשה. בפסוק לא יהיה לך אלוהים אחרים, תלויות כל מצוות לא תעשה. אז מה זה אומר? זה אומר שהתורה היא סובבת מסביב לציר אחד. המפגש בין אלוהים לבין האדם, ההתוודאות של הבורא אלינו. זאת המשמעות של כל התורה כולה. לכן העובד עבודה זרה, הוא עליו נאמר, זה דבר השם בזה. זו דעת רבי ישמעאל בהבנת הפסוק הזה. רבי יהושע בן קורחה אומר, כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה. כלומר, בעצם כאן יש לנו פה סדרה של פסוקים, של מאמרים של חז"ל, שמיוחדים לתלמידי ישיבות. כלומר, צריך ללמוד תורה רבותיי. רבי יהושע בן קורחה אומר, כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. יש מכתב מעניין של הרב קוק אל אחיו, שבו הוא כותב, נזדעזעתי לשמוע שאינך חוזר על תלמודך אלא ארבע פעמים. ואני יודע שאי אפשר להשיג שום דבר אמיתי בתורה, ולא חזרה לפחות 10 פעמים על כל עניין. כן, זאת אומרת, זה מדהים. כלומר, הרבה פעמים הלומד לא רוצה לחזור על דברים שהוא כבר ראה. הבעיה היא שאם אתה לא חוזר על הדברים, אז בעצם זה עובר דרכך, וחבל על הזמן שבזבזת, כי אתה לא תזכור. אתה לא תזכור, לא רק שאתה לא תזכור, יכול שיש לך זיכרון, אבל אתה לא תעמיק בזה, אתה לא תבין מה זה בא לומר לך. אז זה מה שאומר כאן, כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. אפשר לומר שכשאדם מפנים משהו זה דומה לזריעה. מה זאת אומרת זריעה? אני שם גרעין בתוך האדמה. הגרעין הוא קטן. כאשר הוא שוהה בתוך האדמה, הוא עובר שינויים. הוא עובר פיתוח. אותו דבר, כאשר אני לומד דבר, הלמידה אינה מסתיימת בעצם העובדה שלמדתי. אלא זה שוקע בתוך ההכרה שלי, וזה הופך להיות דבר שהולך ומקבל יותר ויותר משמעות. וזה מה שנקרא לקצור. כאשר אני מתוודע למה שהלימוד הראשוני עשה בקרבי, עכשיו אני פוגש תוכן חדש, זה הקצירה. בכלל יש להבין שלימוד תורה משנה את האדם. ואפשר גם לומר שכאשר אני לומד דבר בפעם הראשונה, אני מבין אותו אחרת מאשר שאני מבין אותו בפעם השנייה. אני רוצה פה להביא ראיה קטנה לנושא הזה. כתוב בתורה בסוף פרשת נוח, ויהיו ימי תרח 500 שנה, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. עכשיו, אם אני קורא את הפסוקים האלה בצורה שטחית, אני מבין ככה. מספרים לי שתרח מת, ואחרי שתרח מת, השם אמר לאברהם, לך לך מארצך. רש"י כותב בסוף פרשת נוח, דברים המתקבלים מאוד על הדעת, שזה לא נכון, שכאשר אברהם יוצא מבית תרח, תרח עדיין בחיים, שהרי אם תרח הוליד את אברהם ביותו בן 70 שנה, ואברהם בן 75 שנה בשעה שהוא יוצא מחרן, יוצא שתרח הוא בן 145. ואם תרח מת בגיל 205, אם כן נותרו לו עוד 60 שנה לחיות אחרי יציאתו של אברהם מחרן. אז אם כן, למה הכתוב כתב לנו שהוא מת ורק אחר כך נאמר לאברהם לך לך? אומר רש"י, כדי שלא יהיה הדבר מפורסם לכל שעזב את אביו בחייו. לפיכך כתב המורשה להורישם לאחרים. כן, הבנתי את הנקודה. אז לכן כתב שתרח מת ורק אחר כך שאברהם יצא, שלא יהיה הדבר מפורסם לכל. ואני שואל את רש"י, רש"י, הרסת לנו את כוונת התורה. התורה לא רצתה לגלות ואתה מגלה לכולם. הפירוש שלך נקרא בכל תלמוד תורה. עכשיו כולם יודעים שאברהם עזב את תרח כשהוא היה בחיים. אלא הכוונה של רש"י היא כזאת. יש הבדל בין קריאת התורה בפעם הראשונה לבין קריאת התורה בפעם השנייה. כשאני קורא את התורה בפעם הראשונה אני לא קורא את רש"י. וזה חשוב שאני לא אקרא את רש"י, כדי שהיחס שלי אל אברהם יהיה יחס חיובי. הרי אני עוד לא יודע מי זה אברהם. אני רק יודע שהוא הבן של תרח, ואם אני, הדבר הראשון שאני יודע על אברהם, שהוא עזב את אביו בחייו, זה יוצר אצלי יחס שלילי שאי אפשר לתקנו אחר כך. לעומת זה, אם אני קודם כל קורא את פשט הפסוקים, אז אני מבין, תרח מת, אברהם יצא, אז יש לי יחס חיובי לאברהם, ואז אני יכול לקרוא את ההמשך. אחרי שאני אקרא את ההמשך ואני אראה את גודל מפעליו של אברהם, אז אני אומר לעצמי, טוב, אני מבין למה היה ראוי שאברהם יעזוב את אביו אפילו בחייו, ובאמת, אחרי התבוננות בשנים וגם בדברי רש"י, אני מבין שבאמת הוא עזב את אביו בחייו, אבל זה כבר מפסיק להפריע לי. אדרבה, אני משבח את אברהם על זה שהוא עזב את אביו בחייו. זאת אומרת שיש הבדל בין קריאת התורה בפעם הראשונה לקריאת התורה בפעם השנייה. ואני חושב שאפשר לראות את זה בהרבה מאוד סוגיות. יש מה שקרה הרושם הראשוני והרושם המשני. עוד דוגמה קטנה, כתוב בתורה שכאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. עין תחת עין, שן תחת שן. אז אני מבין בקריאה ראשונה שאדם שמוציא את העין של חברו, מוציא עם לו את העין. זה מה שכתוב בתורה. אחר כך באה התורה שבעל פה ואומרת, מה פתאום? הוא נותן צ'ק. אז למה התעת אותי בהתחלה שאני אחשוב שזה כפשוטו? התשובה היא פשוטה מאוד. כדי שתדע כמה שזה חמור להוציא את העין של חברו. שבאמת היה ראוי מצד חומרת המעשה שהוציאו לאדם את העין. אבל מכיוון שיש לתורה שיקולים נוספים, לא נעשה את זה, ולכן בקריאה שנייה בלבד אתה לומד שזה לא עין תחת עין. אז זה מה שהוא אומר לו כאן, כן? זה הלומד תורה ואינו חוזר עליה, כן? כלומר שהוא דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. רבי יהושע אומר, כל הלומד תורה הוא משכחה, דומה לאישה שיולדת וקוברת. טוב, צריך להבין שיש כנראה דמיון בין דברי תורה לבין הלידה. כאשר אדם מוליד, אז הוא מביא חיים לעולם. כאשר אדם אומר דברי תורה, הוא מביא חיים לעולם. זה חיים בדיבור וזה חיים בגוף. אבל זה אותו עניין. כן? אבל מה זה לומד תורה ומשכחה? היה צריך להגיד ושוכח. מה ההבדל בין לשכוח לבין משכח? שוכח זה פעולה טבעית. אי אפשר לבוא אל האדם בטענות, למה שכחת? מה אתה רוצה? האדם זה ייצור בעל שכחה. כן? האדם הוא שכחן בטבעו. אבל כאשר אתה משכחה, הכוונה שאתה פועל באופן שהתורה תשתכח. למשל, יש כאלה אפילו שאומרים, זה, אני חושב שזה לא מחייב, אבל שזה הסיבה שאמרו שזיתים גורמים לשכחה, כדי שאדם לא יאכל הרבה זיתים, כדי שלא יעבור על האיסור לשכח דברי תורה. אני לא שומע אותך. רגע, מי שמדבר שם על המזרון מתבקש עכשיו לסגור את המיקרופון. רבותיי, לסגור את המיקרופונים, אני לא יכול ככה לעבוד.
תודה.
כן, אם אפשר, בבקשה.
שאם אדם באמצע לימוד אומר כמה יפה, הרי זה מתחייב בנפשו. זה כתוב בפרקי אבות. מה פירוש?
כל השוכח דבר, כן. אבל אחר כך המשנה בעצמה אומרת, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר, הוא פן יסור מלבביך, אנו מתחייב בנפשו עד שישב יסירם מליבו.
מה שאמרת, כן, זה כתוב מפורש.
כן, כן. טוב. יש פה הערות, אמר לו רבי יהודה בן ביתר עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד לתן את הדין, אם כי דבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו. כן, אבל אני רק רוצה לציין שרבי עקיבא לא מסכים עם רבי יהודה בן ביתר, שאם הוא היה מסכים, אז לא היו מביאים את דבריו בגמרא. טוב, עד שיסירה מליבו, פן תשכח את הדברים שהוא נראה. כן, כן, תודה רבה לכל הכותבים בצ'אט. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. מה זה זמר בכל יום? זמר זה שיר, כן, אבל יש הבדל בין שיר לזמר. כן, הרי כתוב על דוד המלך שהוא נענש על זה שהוא קרא לדברי תורה זמירות. אבל הוא כן משתבח על זה שהוא אמר שירים, ובשירי דוד עבדך. אז מה ההבדל בין זמר לבין שיר? זמר זה דבר חתוך, כמו פעולת הזמירה בחקלאות, כשאני חותך את קצות הענפים, זה נקרא שאני זומר. ואילו השירה, הכוונה שאני מחבר שיר מלשון שרשרת, חיבור. אז מה ההבדל בין שני האופנים? יש אדם שלוקח דברי תורה במנותק מכללות התורה, זה נקרא זמר. ויש מי שלומד את התורה כל דברי תורה מתוך חיבור אל כללות התורה. הוא מבין איך הדבר קשור אל כללות התורה, זה שיר. מספרים על רבי חיים מוולוז'ין, שכאשר היה צריך לפסוק הלכה, היה חוזר על כל השס במשך שלושה ימים, ואז פוסק את ההלכה. זה שהוא מסוגל לקרוא את כל השס בשלושה ימים, זה אני מבין. אבל למה הוא צריך לעשות את זה כדי לפסוק הלכה אחת? אלא הוא רצה שההלכה שהוא אומר תתיישב עם כללות התורה כולה. זה לא רק שלא למצוא קושיה, אלא כדי לראות שהדבר, איך הדבר מחובר, איך הוא שיר ולא זמר. אז, אבל הנה רבי עקיבא אומר לנו, זמר בכל יום, זמר בכל יום. כנראה שרבי עקיבא מתכוון למה שאנחנו אומרים בברכת השתבח, הבוחר בשירי זמרה. אם אתה מחובר אל השירים, אז גם לזמרה שלך יש משמעות. לכן, יש ערך גם ללימוד תורה מנותק, אם זה מתוך כוונה לחבר. אני אסביר למה הכוונה. יש אצל לומדי תורה, במיוחד תלמידי ישיבות, לפעמים תחושה של תסכול. למה? הוא אומר, היום אני למדתי רעיון אחד, ומחר אני לומד עוד רעיון, ולמחרת עוד רעיון שלישי, ואני לא מרגיש עליית נשמה, אני לא מרגיש התלהבות אדירה כמו שיש לבעל תשובה שרק עכשיו נכנס לבית המדרש ויש לו אורות בעיניים. התשובה היא שאם אתה תהיה כל הזמן עם אורות בעיניים ועם כנפי רוח, אתה לא תוכל להתרכז. לכן יש ערך עצום לזמנים האפורים, שבהם האדם קונה עוד ידיעה ועוד ידיעה, וזה מרפד את הנפש שלו בידיעות. בבוא הזמן, 1,000 ידיעות קטנות ופשוטות מתחברות והופכות להיות רקמת חיים אחת גדולה. וזה מה שכתוב כאן ברש"י. זמר בכל יום, יהיה מסדר לימודך. אף על פי שסדור בפיך כזמר, והוא יגרום לך שתהיה לעולם הבא בשמחה ובשירים. שימו לב איך רש"י עבר מהזמירה, לשיר. כן? כלומר, אתה זומר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בסוף זה הופך להיות שרשרת. זמר הופך להיות שירים. אמר רב יצחק בר אבודימי, מהי קרה? כן? כלומר, רבי עקיבא אמר את דבריו, אבל לא אמר מאיפה הוא לקח את זה. אז הוא מביא את הפסוק, רב יצחק בר אבודימי, שנאמר, נפש עמל עמלה לו, כי אחף עליו פיהו. הוא עמל במקום זה, ותורתו עמלת לו במקום אחר. זאת אומרת, שאדם עוסק באיזשהו נושא, ופתאום הוא מבין שכדי להבין את הנושא הזה, הוא מזדקק לידיעות קדומות יותר, שהוא למד לפני הרבה זמן, והוא לא ידע שהם ישמשו אותו בבוא הזמן. אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל יולד. זה דבר, אם אנחנו רואים אותו כפשוטו, הוא נורא והיום. זה אומר שהחיים דורשים מאיתנו כל הזמן לעמול. אז מה זה בא לומר? זה בא לומר ש האדם הוא יצור לא מושלם. איפה אנחנו רואים שהאדם הוא יצור לא מושלם? ואנחנו רואים מספר בראשית. בספר בראשית כתוב, ויאמר אלוהים, נעשה אדם. נעשה, הכוונה מושלם. כן, כמו שכתוב, ועשתה את ציפורניה, להשלים את תיקונם של הציפורניים, שלא יחסר דבר. אבל במציאות, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא כתוב שהוא עשה, אלא ויברא אלוהים את האדם. ויברא, אם כן, לא עשה. לברוא, הכוונה להתחיל. לעשות, הכוונה לסיים. וכאשר נכנס יום השביעי, כתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים, לעשות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אבל השאיר משהו שצריך לעשות, להשלים. יוצא לפי זה שהאדם הוא יצור לא מושלם. דבר מאוד מעניין הוא שבתוך עולמנו יש הרבה בעלי חיים, בעל החיים היחיד שלא סיים את ההתפתחות שלו זה האדם. כלומר, אם תיקחו חתול של היום, חתול מלפני 4,000 שנה, אז זה פחות או יותר אותו דבר. נכון, יש פה ושם קצת מוטציות. אבל אתם יודעים, יש בפירמידות בעלי חיים חנותים. מצאו מומיות של חתולים. אם אתם מוציאים את התחבושות מהמומיה הזאת, אז למה תגיעו? תגיעו לחתול מצרי קדום, והוא יגיד לכם מיהו במבטא מצרי עתיק ובכתב חרטומי. אבל המיהו של כתב עברי, של כתב חרטומים, והמיהו של ימינו די דומה. לעומת זה, אם תיקחו אדם בן זמננו, ואדם מלפני 200 שנה, לא 4,000 שנה, אנחנו רואים שזה לא אותו אדם. וזאת משום שבאדם, מלבד ההתפתחות הגנטית, עם מוטציות איטיות, יש גם באדם התפתחות תרבותית. וההתפתחות התרבותית היא מאוד מהירה. אחד הביטויים של ההתפתחות התרבותית זה שאדם מתלבש אחרת משנה לשנה, או מדור לדור. איך שאנחנו מתלבשים היום, זה לא איך שהתלבשו אבותינו לפני 100 שנה. ועוד יותר, הדבר הזה בא לידי ביטוי במין הנשי. אישה פותחת את ארון הבגדים שלה, המלא בבגדים, ואומרת את המשפט המפורסם, מותר לפתוח את המיקרופון כדי להגיד את התשובה?
אין לי מה ללבוש.
יפה, עכשיו אתה יכול לדור את המיקרופון. אין לי מה ללבוש. כלומר, התחושה שהאדם זקוק להשלמה וההתפתחות של האדם עוד לא הושלמה, חזקה יותר במין הנשי מאשר במין הגברי. וזה בעצם מה שאומר כאן רבי אלעזר, האדם לעמל יולד, זה יצור שהשלמתו עוד לא נעשתה. אז בעצם הציפייה של אחרית ההיסטוריה זה שהאדם ישלים את עצמו. אז אפשר לומר שיש לנו שלושה סוגי אנשים. יש לנו הראשון שבהם, בראשית השרשרת, קוראים לו אדם הראשון. בסוף השרשרת יש לנו בן אדם. בן אדם זה כינויו של המשיח במספר מקומות. למשל בתהילים, מזמור פה, אתם תראו שמה בן אדם עם הצטלח, שמה מדובר על המלך המשיח. אז בן אדם לבין בן אדם. נמצאת כל השרשרת האנושית, זה אנחנו. מה אנחנו? אנחנו כבר לא אדם, אבל אנחנו עוד לא בן אדם. אנחנו משהו שהוא בהתהוות. וזה הסבר לקושי המיוחד בזהות האנושית לעומת שאר הבריאה כולה. כן, למשל, היה פילוסוף צרפתי בשם ז'אן פול סארטר. שכתב הרבה על הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, והוא הסביר שמה זה הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית? זה מתחיל מן ההכרה שהאדם שונה במהותו מכל היש. מדוע? האדם הוא היצור היחיד ששואל את עצמו שאלות על עצמו. למשל, כן? חתול לא שואל את עצמו מי אני, אלא הוא שואל את עצמו איפה יש עכברים, איפה יש פח אשפה. אבל הוא לא שואל את עצמו מה זה להיות חתול, אין לו דיונים פילוסופיים ופסיכואנליטיים על התת מודע החתולי והתסכולים הקשורים לזהות שלו. אז זה בעצם מה שאומר כאן רבי אלעזר, אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל יולד. איני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא, כי אנחנו רואים שהאדם עושה שני דברים. יש לו עמל של מלאכה, כלומר ציוויליזציה, הטכנולוגיה, השינוי של המציאות. יש לנו גם דברי תורה. כן? עכשיו זה צריך להבין, המהר"ל מפראג בהתחלת ספר תפארת ישראל. דן בשאלה היא, במה בא לידי ביטוי מעלתו של האדם? אז הוא אומר, יכול להיות שמעלתו של האדם בא לידי ביטוי בהתפתחות הטכנולוגית. שאדם בונה בתים, עושה בגדים, מבשל את המזון, מייצר מזון, חקלאות, ציד, אולי זה מה שמיוחד לאדם לעומת שאר בעלי החיים. אומר המהר"ל, לא, כי אין לנו הוכחה שכל הדברים האלה אינם מצד פחיתות האדם. כלומר, אני צריך בגדים כי יש לי חולשה טבעית. מצד הטבע אין לי, אני צריך להתגונן מפני הקור והחום. אני צריך בית, כי על פי הטבע אני לא יכול להתקיים בלי בית. אני צריך לבשל, כי אוכל נע איננו מזין אותי. יוצא לפי זה שכל המאמץ הטכנולוגי של האדם והציביליזציוני של האדם, זה בא להשלים את חסרונו, זה עוד לא מעלתו. אז אם כן, במה מעלתו של האדם? אומר המהר"ל, מוכרחים לומר, במעשים אלוהיים המבטאים את העובדה שיש לו נשמה, כלומר תורה ומצוות. אז זה בעצם מה שאומר כאן רבי אלעזר. איני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר, כי אחף עליו פיהו, הווה אומר, לעמל פה. כן? כלומר, יש משהו שבא לידי ביטוי בפה. מה זה הפה? זה יכול להיות דברי חוכמה, יכול להיות דברי תורה. כלומר, אנחנו, גם הפילוסוף יכול להזדהות עם הרעיון הזה. כן? שלאדם יש משהו מיוחד, וזה השכל. השכל בא לידי ביטוי גם בדיבור. לכן ממשיך רבי אלעזר, ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ואומר לעמל תורה נברא. זאת אומרת שהאדם נברא לעמל תורה, כלומר לעמל שיגלה את ההתאמה בין הרצון שלו לבין הרצון האלוהי. אז יש פה בשורות הקצרות האלה של רבי אלעזר, יש פה חוכמה שלמה, כן, חוכמה שלמה לגבי הבנת מהות האדם בכלל. האם זה אומר שלפי רבי אלעזר לא צריך לעסוק במלאכה ולא צריך לעסוק בשיחה? בוודאי שרבי אלעזר לא אמר דברים כאלה. רבי אלעזר רק הסביר לנו דירוג, מה האמצעי ומה המטרה. ברגע שאני יודע מהי המטרה, גם האמצעיים מקבלים ערך עצום. אז זה מה שאומר, והיינו דאמר רבה, אז כאן אנחנו עוברים לאמורה מאוחר יותר, כולו גופה דרוף תקנין הוא, טובי דזכה דהווה דרוף תקי דאורייתא. כלומר, כל אדם, כל הגופים הם נשאים, כלומר, מכונות שעניינם לשאת מסעות, דרוף תקי, ואשרי מי שמה שהוא נושא עליו זה דרוף תקי דאורייתא, מישהו משתמש בגופו, בכישרונותיו, בשביל התורה. המשך, ונואף אישה חסר לב, אמר יש לקיש, זה הלומד תורה לפרקים, שנאמר, כי נעים כי תשמרם בבטנך, יקונו יחדיו על שפתיך. טוב, מה זה הסיפור הזה? קודם כל, אם אנחנו אומרים שהלומד תורה לפרקים, זה נקרא נואף אישה חסר לב, זה מראה שיש איזשהו יחס בין האישות לבין הלימוד. יש משהו כמעט אירוטי בלימוד התורה. אנחנו רואים, למשל רבי צדוק מלובלין אומר, למה יש באדם יצר של עריות, יצרה דעריות? אומר רבי צדוק מלובלין, כדי ליצור בנפש את ההשתוקקות לתורה. חמידו דאורייתא. כלומר, א', זה גם אומר שהיחס של היהדות לאישות הוא יחס חיובי, לא כמו בנצרות שרואים בזה גנות, אבל זה גם אומר שהלימוד התורה האמיתי הוא בהתמסרות מתמדת, כמו שאדם מתמסר לזוגיות עם אשתו ולא עם חלילה עם אחרות. אז נקרא ונואף אישה חסר לב, אמר יש לקיש, זה הלומד תורה לפרקים. מדי פעם ככה, זה כמו שאדם מדי פעם הולך לקולנוע לראות סרט, אז מדי פעם הוא גם לומד תורה, חוויה תרבותית מעניינת. זה נקרא נואף אישה חסר לב. שנאמר, כי נעים כי תשמרם בבטנך, יקונו יחדיו על שפתיך. אז כאן יש לנו, כן, ראינו עד עכשיו רשימה ארוכה של מאמרים, שכל עניינם להסביר את החובה של הדבקות בלימוד באופן קבוע ומתמיד, ואז זה קצת מסביר השאלה שעלה בפוסקים, האם לימוד תורה זה מצווה או לא. בפשטות, כך הסביר, אני חושב, החפץ חיים, שלימוד תורה זה יותר ממצווה. כי לכן הוא אמר, למשל, על כל מילה שאדם אומר בדברי תורה, על כל מילה הוא קיים מצווה. לא להבין, זה חסר פרופורציה. אלא הכוונה שהתורה, לימוד התורה הוא עצם החיים. כלומר, העובדה שאני חי קודמת למעשים שאני עושה. זה מה שאנחנו אומרים, כי הם חיינו ואורך ימינו. לכן גם בתפילות אנחנו מזכירים תורה ומצוות. תורה זה עצם העובדה שאני נושם, שאני חי. לכן למשל יש ביטוי כזה, והגית, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. איך אפשר להגות יומם ולילה? זה בלתי אפשרי. מה, אדם לא ישן, אדם לא אוכל, אדם לא עושה את כל הפונקציות הנדרשות על פי הטבע, הוא לא מתפרנס. אלא מה שאומרים, והגית בו יומם ולילה, זה שאתה כל הזמן קשור לזה. גם כשאתה ישן, אתה קשור לזה. אתה קשור מצד החפץ הפנימי שלך. זה הכוונה שהתורה היא החיים. לכן אי אפשר להגיד שזו מצווה במובן הטכני של המילה, זה יותר ממצווה. כן. אז כאן כל המאמרים האלה, שהם באים מסביב לדבר השם בזה. מכאן ואילך מתחילה סוגיה אחרת לגמרי, על המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, וכאן התורה, הגמרא תרחיב מאוד, ולכן אני חושב שלא שייך שאנחנו נתחיל עכשיו את הסוגיה, אנחנו נשמור את זה בעזרת השם יתברך לפעם הבאה בבריאות ובפרנסה טובה.
תודה רבה.
יישר כוח לרב.
שלום, שלום.